שלום לך.
אנחנו בחלק של שלישי של פרשת מטות, פרק ל"א, פסוק י"ג. ויקצו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה. למדנו כבר בשיעור של אתמול שאחרי שחזרו מהמלחמה, אז היהודים לקחו בשבי אנשים, נשים, טף, בהמות, מקנה, שלל, מלכוח, ביזה, כל זה הם לקחו. ומה הם עשו עם זה? מה היה הפסוק האחרון של השיעור של אתמול? ויביאו אל משה ולעזר הכהן, הביאו את הכל למשה. מה הפסוק של היום אומר? ויצאו משה ולעזר לקראתם. שואלת השאלה, מה הם יצאו לקראתם? הרי כבר הביאו את הכל אליהם, אז מה הם יצאו לקראתם? אז רש"י מסביר, אומר ככה: האמת היא שהביאו את הדברים למשה ולעזר, אבל לא הכניסו את הכל. מה אומר רש"י? ויצאו משה ולעזר הכהן לפי שראו את נערי ישראל יוצאים לחטוף מן הביזה. החיילים, למדנו עליהם כבר בפסוק י"א, שהם היו כשרים וצדיקים ולא שלחו יד בביזה, אבל הנערים יצאו לחטוף מן הביזה. אז משה ואלעזר יצאו לקראתם, לקראת אלה שחוטפים מן הביזה. ואז יש הוראות מה לעשות עם כל הדברים שהם מצאו שם. פסוק י"ד: ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה. למה הוא כועס על פקודי החיל? למה הוא לא כועס על החיילים כשיש לו מה לכעוס? אומר רש"י: ויקצוף משה על פקודי החיל ממונים על החיל, ללמדך שכל סרחון הדור תלוי בגדולים, שיש כוח בידם למחות. אם יש לו איזושהי בעיה או הערה או כעס על דבר מסוים שהחיילים עשו במלחמה, אז הכעס מופנה על המפקדים שהם היו צריכים למחות על העניין. על מה הוא כועס? אומר להם משה רבינו, פסוק תדבר: ויאמר עליהם משה, אך חייתם כל נקבה? השארתם בחיים את כל אותם נשים? הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל באדוני על דבר פאור, ותהיה מגפה בדעת אדוני. זאת אומרת, איך אתם השארתם את הנשים בחיים? הם הרי אלה שביצעתו של בלעם גרמו לכישלון בעם ישראל וגרמו למגפה בעם ישראל. כפי שרש"י מסביר, בדבר בלעם, מה זאת אומרת? שבלעם בדיבור שלו הצליח להביא לכישלון הזה ולמגפה בעם ישראל. אמר להם, בלעם אמר לנשות מדיין, אפילו אתם מכניסים כל המונות שבעולם, אפילו שתביאו את כל הגויים שבעולם נגד היהודים, אין אתם יכולים להם. שמא מרובים אתם מן המצרים, היו 600 רכב בחור, בואו ועשיכם עצה, אלוקיהם של אלו שונא זימהו וכולי, כדי איתה בחלק ובספרי. זאת אומרת שבלעם הציע שבנות מדיין יכשילו את בני ישראל, וזה יביא את הנפילה של עם ישראל. כפי שכך היה, זה הביא מגיפה. עכשיו מתייחס רש"י לשתי המילים הראשונות של הפסוק שכתוב הן הנה, ורש"י מגיד שהיו מכירים אותן. זוהי שנכשל פלוני בה, פשוט ראו שהביאו איתם את אותם נשות מדיין שגרמו הם בעצמם לכישלונות לעם ישראל. ואז אומר משה רבינו מה לעשות, פסוק י"ז וי"ח: ועתה ירגו כל זכר בטף, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו, וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר אחיו לכם. אומר רש"י כך: וכל אישה יודעת איש ראויה להיבהל אף על פי שלא נבהלה. עצם אמר שהיא רק ראויה לעניין הזה, אז זה כבר סיבה להרוג אותו. ולפני הציץ העבירו, העבירו את כל האנשים ליד הציץ, והראויה להיבהל פניה מוריקות, פניה השתנו וידעו אותה צריך להרוג. עכשיו יש לרש"י פה שאלה שיש כאן לכאורה מילה מיותרת בפסוק י"ז. פסוק י"ז מתחיל במילים ואתה ירגו, צריך להרוג. את מי צריך להרוג? את הזכרים בטף, וכל אישה יודעת איש. לכאורה המילה האחרונה בפסוק שכתוב הרוגו מיותרת, כי כבר כתוב בתחילת פסוק יזיין שאנחנו עכשיו הולכים לצאת רשימה של אנשים של ירגו את מי צריך להרוג. למה צריך לכתוב בסיום הפסוק קודם פעם את המילה הרוגו? מרשי, למה חזר ואמר, למה כתוב פעם נוספת המילה הרוגו? להפסיק העניין דברי רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר שהמילה הרוגו באה לעצור ולעשות הפסק בין פסוק יזיין לפסוק י"ח, כי אם לא יהיה לנו את המילה הרוגו, לא נדע איך לקרוא את שני הפסוקים הללו. אנחנו עלולים לטעות. למה? רש"י מסביר מה יכול להיות הטעות. שאם אני קורא, אם יהיה כתוב ירגו כל זכר בטף וכל אישה יודעת איש וכל הטף בנשים וגומר, ואם לא יהיה באמצע המילה הרוגו, איני יודע אם להרוג וכל אישה יודעת עם הזכרים או להחיות עם הטף. וכך נאמר הרוגו. אם לא יהיה כתוב את המילה הרוגו, לא נדע מה לעשות עם כל אישה יודעת איש. האם זה מתייחס למה שנאמר קודם ירגו, או זה מתייחס למה שכתוב בהמשך החיו. אבל בזה שהתורה כתבה פעם נוספת הרוגו, אז עושה לנו ברור שאת האישה הזו שיודעת איש צריך להרוג אותה ולא להחיות. פסוק י"ט: ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל תתחתו ביום השלישי וביום השביעי, אתם ושביכם. שרבינו אומר לכל החיילים שהרגו, הרגו הרבה, וגם עכשיו הוא אומר להם להרוג, הוא אומר להם אתם צריכים כרגע להיות מחוץ למחנה. מה זה מחוץ למחנה? לצאת ולא להיות בה. אומר רש"י, מחוץ למחנה, שלא ייכנסו לעזרה. לעזרה זה החלק שנקרא מחנה שכינה. הרי המשכן היה מחולק, כל האזור היה מחולק לשלושה חלקים. היה מחנה שקראו לו מחנה ישראל, מחנה לוויה, מחנה שכינה. אז כל אדם שהוא תמה בתומת מת אסור לו להיות במחנה שכינה. אז כתוב כאן שלא ייכנסו לעזרה, הכוונה היא שלא ייכנסו למחנה שכינה. או שאלה טובה, רש"י התייחס לזה מיד עוד שורה אחת. כל הורג נפש, רבי מאיר אומר, בהורג בדבר המקבל טומאה כתוב מדבר. מדובר כל הורג נפש, ומה הוא הרג? הוא הרג עם דבר שמקבל טומאה. ולמדך כתוב שהכלי מטמא אדם בחיבורי המת כאילו נוגע במת עצמו. זאת אומרת שאם אדם הרג מישהו על ידי חרב, הוא לא נגע במת, הוא החזיק בחרב. החרב הרג את המת, כיוון שהחרב מחוברת למת מצד אחד וליהודי הנוגע מצד שני, אז זה גם כן מטמא אותו. שואל רש"י, מאיפה אני יודע שרק אם זה מחובר בחיבור ישיר אז זה מטמא אותו? או יכול אפילו זרק בו חץ והרגו. אולי אם אדם זרק חץ, זרק את הגוי, מכיוון שהחץ קודם היה בידי היהודי, אחר כך החץ נוגע בגוי והורג אותו, אולי גם אז היהודי נטמא. אומר רש"י, תלמוד לומר וכל נוגע בחלל. כתוב בפסוק נוגע, מקיש הורג לנוגע. מה נוגע? על ידי חיבורו, אף הורג על ידי חיבורו. אם התורה כתבה כל נוגע, פירושו שצריך להיות כאן נגיע, או נגיע פיזית של הידיים של היהודי ההורג, או אפילו נגיע אבל באמצעות חרב וכדומה. תתחתו, מה הכוונה תתחתו? תתחתו בלשון חיתוי, בלשון ניקיון, בלשון טהרה. במי נידה כשאר, כדין שאר טמאי מתים. כמו כל אדם שהוא נטמא בטומאת מת, אז צריך לעזות עליו מים של אפר, של פרה אדומה, ככה גם צריך לעזות על כל אותם יהודים, חיילים, שהיו במלחמת מדיין. עכשיו פה נשאלת השאלה, לכאורה גוי לא מטמא, אנחנו יודעים, אז רש"י מסביר, הוא אומר, שאף לדברי האומרים, קברי גויים אינן מטמאים באוהל. רש"י אומר שכל הדעה שאומרת שגוי לא מטמא, קבר של גוי לא מטמא, הוא לא מטמא כשאתה נמצא איתו באותו אוהל, אבל אתה נוגע בו, הוא כן מטמא. למה? אז רש"י מסביר, מה הסיבה שקבר של גוי לא מטמא באוהל? שנאמר, הפסוק אומר ביחזקאל, ואתן צוני, צון מריתי, אדם אתם. פסוק אומר שעם ישראל נקראים אדם, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. ומכיוון שעם ישראל נקראים אדם, ובתורה, כמו שרשי יביא עוד שורה אחת, בתורה כשכתוב דיני תומת אוהל, כתוב אדם כי ימות באוהל. אז רק אדם, מי שנקרא אדם, אם הוא מת והוא נמצא באותו אוהל, אם ידיע אחר הוא מתאמה, גוי שלא נקרא אדם הוא לא מתאמה. אז אפילו הדעה הזו שאומרת שגוי, קבר של גוי מתאמה באוהל, מודה הוא, סליחה, שקבר של גוי לא מתאמה באוהל, מודה הוא שהגויים מתאמים במגע ומסע. וזה אין מחלוקת שגוי שנוגעים בו כשהוא מת, או לא כל שכן כשנושאים אותו במוות, אז הוא כן מתאמה. שלא נאמר אדם אלא אצל תומת אוהלים, שנאמר אדם כי ימות באוהל. לכן זה הסיבה שהיה צריך שכל אותם חיילים שהרגו את המדיינים היה צריכים לעבור תהליך של טהרה כמו כל אדם שנטמע בתומת אוהל. שתי המילים האחרונות של פסוק יוטט היה אתם ושביכם, דיינו אתם צריכים לתאר את עצמכם ושביכם, אלה שלקחתם בשבי. את מי הם לקחו בשבי? גויים. מה, גויים צריכים טהרה מאיזושהי תומה? גוי הוא תמם, לא צריך את כל הטהרה. זה מה שרשי שואל ורשי עונה. אתם ושביכם, לא שהגויים מקבלים תומה וצריכים הזעה, אלא מה, אתם בני ברית? אף שביכם, כשיבואו לברית ויתאמו, צריכים הזעה. התורה רצה כאן לחדש לנו שאם גוי עשה ברית, עכשיו, אם גוי מתגייר לגמרי, עבר את כל תהליך הגירות, אז אין בכלל שום חידוש, הוא יהודי, אז הוא הולך להיות כל דיני היהדות כמו יהודי. אבל אם גוי עשה ברית מילה, וידוע שיש לגוי שרוצה להתגייר כמה תהליכים, צריך לעשות ברית מילה, והוא צריך גם כן לטבול. מה קורה בגוי שעשה ברית מילה ועוד לא הספיק לטבול? אז מצד אחד הוא עוד לא יהודי שלם, אבל לגבי דיני תומה הוא כבר נחשב כיהודי שצריך לתאר את עצמו. זה נקרא אף שביכם כשיבואו לברית ויתאמו צריכים עזר. פסוק חף, עד פה דיברנו מה קורה עם הבני אדם שצריכים טהרה. פסוק חף אומר, וכל בגד וכל כלי אור וכל מעשה איזים וכל כלי עץ תתחתאו. ראינו כל הכלים גם צריך אותם לתאר מתומת מת. מה זה וכל מעשה איזים? להביא כלי הקרניים והטלפיים והעצמות. אם עשו הגויים, אם תפסו בשבי כל מיני כלים שעשויים מקרן או מעצם או כל דבר כזה, צריך לתאר את זה מתומת מת. עד פה אלו דברים שמי אומר את כל הרשימה של הפסוקים הללו? משה רבינו. פה סיים משה רבינו את דבריו. בסיום דבריו של משה רבינו עד פה אפשר להבין שאם יהודי שהיה במלחמה תפס איזה כלי ורוצה עכשיו להשתמש עם הכלי, ומה הדבר היחיד שהוא צריך לעשות? צריך לעבור עליו את המים, לעזות עליו מים של ריח התעת ולתאר אותו וזהו, ומיד הוא יכול לאכול את זה, לאכול מזה, לבשל בזה. מיד בא עכשיו פסוק חפה לביומר אל עזר הכהן, אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני את משה. בא אל עזר ואומר, רגע, אל תעצרו, אל תרוצו כל כך מהר להשתמש עם הכלים, כי יש עוד דבר שצריך לעשות לכלים. לא מספיק רק להוציא אותו מתומת מת לטהרה, מה צריך לעשות דבר נוסף? הרי בכל כלי בלוע טעם של מאכל של טרף. אם אתה רוצה עכשיו להשתמש איתו בקשרות, אתה צריך לעשות לו עגלה, וכל דיני עגלה משה רבינו לא הזכיר בדבריו. משה רבינו רק הזכיר דיני טהרה מתומת מת. אז זה אלעזר מיד בא להזכיר גם את העניין הזה, וזה מה שרשי מסביר ואומר. ואומר אלעזר הכהן וגומר, למה משה רבינו לא אמר את זה? למה אלעזר היה צריך להוסיף את זה? לפי שבא משה לכלל כעס, בא לכלל טעות. כמו שרבינו כתוב הרי, והקצוף משה, למדנו קודם פסוק י' ד'. אז לכן משה רבינו הגיע לכלל טעות שהוא לא אמר להם, כאילו שעם ישראל יכלו לטעות שלא צריך לעשות עגלה ואפשר רק לתאר אותו מתומת מת, שנתעלמו ממנו הלכות גאולי גויים. אומר עכשיו רש"י עוד מספר מקומות שכעס מביא לאיזשהו טעות, וכל הדוגמאות זה קשור למשה רבינו. לכן אתה מוצא בשמיני למילואים שנאמר ויקצוף משה על אלעזר ועל איתמר, בא לכלל כעס, בא לכלל טעות, ששם משה היה שם את הדיון לגבי הקורבנות שמקריבו שם ביום השמיני למילואים, היה שם הסעיר של ראש חודש, ומצד שני היה סעיר שהוא ייחודי היה לאותו יום, ומשה רבינו שם בא לכלל טעות שלא עשה הבחנה בין קדשי דורות לקדשי שעה, כמו שדיברנו בעריכות שלמדנו את הפרשה ההיא. וכן בשימונה המורים כתוב שם ויח את הסלע, על ידי הכעס טעה, ובמקום לדבר אז היה שם עניין של הכעה. אז בגלל שמשה כעס אז הוא לא אמר את דיני גאולי גויים, אבל אלעזר כן אמר. אבל אם אלעזר יבוא ויגיד בפני משה רבינו כאילו דבר חדש, יש פה כעין חוסר דרך ארץ.
מורה
הלכה בפני רבו חייב מיתה. לכן אלעזר מיד הוסיף ואמר, אני לא אומר משהו שלי, אלא אני אומר אשר ציווה השם את משה. זה שרה שאומר אשר ציווה השם וגומר, תלה ההוראה ברבו. אומר להם, אני אגיד לכם עוד משהו ששמעתי ממשה רבינו, שזה לא יהיה דבר שהוא אומר מעצמו. מה הדבר שהוא אומר? פסוק חף א', אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, כל אותם כלים שעשויים מכל אותם חומרים שהוא מפרט בפסוק הזה, מה עושים איתם? נראה בפסוקים הבאים. רש"י מתייחס ואומר, אך את הזהב וגומר, אף על פי שלא הזהיר להם לכם משה אלא ללכות טומאה, עוד יש להזהיר לכם על ללכות גאול. זאת אומרת שתדעו שצריך גם לעשות עגלה לכלים. ואח לשון מיעוט, כשאומרים אח פירושו הוא בא למעט משהו, כלומר ממועטין אתם להשתמש בכלים אפילו לאחר תארתן מטומאת המת, עד שיתארו מבליית איסור נבלות. לא מספיק שתוציאו אותם מטומאת מת לטהרה, אתם צריכים להוציא מהם את הטעם הנבלה שבלוע בהם. ורבותינו אמרו, חכמים אומרים שיש כאן הלכה נוספת, מה זה אח את הזהב? לומר שצריך להעביר חלודה שלו קודם שיגילנו. מי שתעשה עגלת כלים צריך לנקות את הכלים, דבוק בו לכלוך, אז העגלה לא תועיל במקום הלכלוך. וזהו לשון אח, שלא יהיה שם חלודה, אך המתכת יהיה כמות שהוא. אח את הזהב פרושו שהזהב יישאר נקי, רק זהב או רק כסף וכולי, בלי שום הדיבוק של איזשהו חלודה וכדומה. מה עושים עם כל הכלים הללו? אומר לנו פסוק חף ג', כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש ותאר, אך במי נידה התחתה, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. של רבינו נתן להם כרגע את הכלל איך עושים הכשרה של כלים. הכלל אומר, כבולו כך פולטו. מה זאת אומרת? באותו צורה שהשתמשת בכלי להבליע בו את הטעם האסור, בדיוק זה הצורה שאתה צריך לעשות כדי לפלוט ממנו את הטעם האסור. כפי שרש"י מפרט, כל דבר אשר יבוא באש לבשל בו כלום, זאת אומרת אם הגויים המדיינים בישלו באש משהו באותו כלי, תעבירו באש כדרך תשמישו הגעלתו. באותו צורה שאתה משתמש בכלי, באותו צורה אתה צריך גם לעשות לו עגלת כלים, להוציא ממנו את הטעם האסור. מה שתשמישו על ידי חמין יגילנו בחמין, ומה שתשמישו על ידי צלי, כגון השפוד וההשכלה, שאתה לוקח שיפוד אתה שם אותו בתוך הבשר, שם אותו על האש ממש, זה בלי מים. אז אם אתה רוצה עכשיו להכשיר את השיפוד הזה, זה לא יעזור אם אתה תשים אותו במים, כי השימוש לא היה במים, השימוש היה באש גלויה. אז ילבננו ברור, אתה גם צריך לעשות לו ליבון באש גלויה. אך במי נידה התחתה, מה הכוונה? מה מתכוון פה אלעזר שהוא אומר כאן תמי נידה את חתם? הוא חוזר חזרה לדיני הוצאה מתומת מת לטהרה, זה כבר משה רבינו אמר. מה הוא אומר גם את זה פה עוד הפעם? רש"י אומר שני דברים. רש"י אומר ככה: אך במי נידה את חתם, לפי פשוטו חיתוי זה לטהרו מתומת מת. באמת אלעזר חוזר עוד הפעם בקצרה ובסיכום גם על דברי משה, שמצד שני הם לא יחשבו שיעשו רק מה שהוא אומר, עגלה. הוא אומר עגלה, אבל אל תשכחו מה שמשה רבינו אמר לכם, לעזות על זה את המים. אמר להם, צריכים הכלים גיור לטהרן מן האיסור, וחיתוי לטהרן מן הטומאה, צריכים שתי דברים. אבל פירוש נוסף אומר רש"י, ורבותינו דרשו מכאן, שאף להכשירן מן האיסור, איתים טבילה לכלי מתכות. הוא בא להגיד להם, שאם אתה הוצאת כבר את הטעם האסור מהכלי על ידי עגלה, לא מספיק, אתה צריך גם לטבול אותו במקווה. למה? כי כלל אומר גם כלי חדש שאף פעם לא היה בלוע בו שום טעם, אבל אם הכלי היה של שייך לגוי, אתה חייב לטבול אותו במקווה. גם הכלים הללו היה צריך לטבול אותם במקווה כדי להוציא אותם מטומאת הגוי. זאת אומרת, הכלים היו צריכים לעבור שלושה תהליכים: תהליך אחד להוציא אותו מדין תומת מת, תהליך שני להוציא אותו מטעם הבלוע בו של נבילה, תהליך שלישי לטבול אותו במקווה כדי להוציא אותו מתומת גוי, לא תומת. אז מה הכוונה במי נידה? מאיפה נדע שמי נידה הכוונה לטבול במקווה? אומר רש"י, ומי נידה כתובים כאן דרשו מים הראויים לטבול בהם נידה, וכמה הם 40 סיעה. מי נידה הכוונה מי מקווה של 40 סיעה, שבהם צריך לטבול את אותם כלים. וכל אשר לא יבוא באש, ואם הכלים שאתם תפסתם אצל המדיינים הם כלים כאלה שאף פעם לא היה בהם שימוש בחם בכלל, כל דבר שאם תשמישו על ידי האור, כגון כוסות וצלוחיות שתשמישן בצונן ולא בלו איסור, אם זה היה כלי זכוכית או כלי אחר ששתו בזה סך הכל מים, תעבירו במים, דהיינו מטבילו ודיו, אתה לא צריך לעשות לו עגלה, אתה צריך לטבול אותו, ודווקא כלי מתכות. כאן מדובר רק, הרי כל זה הוא מדבר על זהב, כסף, נכון, כל הרשימה של פסוק חבד, אבל הוא לא מזכיר כאן לא כלי עץ ולא כלי חרס, כי ידוע שכלי חרס אי אפשר לפלוט את הטעם שהם בלו על ידי הבישול, הדרך היחידה להיפטר מהם זה פשוט לשבור אותם.
מה
עם זה? אותו דבר, הוא בולע והוא לא
פולש,
אין לו תקנה. סוג חב דלת: וחיבסתם בגדיכם ביום השביעי ותארתם, ואחר תבואו אל המחנה. לאיזה מחנה הם יכולים לבוא? זה מתייחס למה שמשה רבינו אמר להם בפסוק יוטט, חנו מחוץ למחנה, זה היה הכוונה למחנה שכינה, לעזרה. רש"י אומר, שאלעזר אומר, אחרי סיום התהליך, אל המחנה הכוונה למחנה שכינה, שאין תמי מת טעון שילוח ממחנה לוויה וממחנה ישראל, אלא רק ממחנה שכינה, ולכן עכשיו יוכלו לחזור.